Okay. לאחר שהכלנו לכם שבוע טוב. בנושא של הרכב, של הלכה מורכבת, כשיש מצווה שהיא מורכבת משני חלקים, או אפילו דין, כל מעמד הלכתי שמורכב משתיים, אז פרסמנו מאמר על הנושא הזה בישיבת מעלה אדומים. אני כבר, אני חושב, יש לכם העתק, נכון?
You were okay?
Yes.
Oh. Thank you. Okay. Okay. Yeah.
I should have assumed that.
Yeah.
Which
art is the
man?
Yeah, Yeshua Hai Pei.
Yeshua
Hai Pei. Yeshua Hai Pei. Yeshua Hai Pei. Now, we're going to go to one direction. מדובר על מעשה שנראה בעינינו לכאורה כמעשה אחד. וכאן החידוש הוא לקבוע הלכה מורכבת. כלומר, בשטח, על פני השטח, אנחנו רואים כל הלכה אחת. אבל זה מכסה את האמת היותר עמוקה, שמסתתרת אחרי השטח. מתחת לפני השטח. דהיינו שהלכה אחת היא בעצם שתיים. אז במקרה הזה אנחנו מחדשים שיש פה הלכה מורכבת. כאשר לכתחילה חשבנו שאין פה אלא הלכה אחת בלבד. ואנחנו נביא לזה כמה דוגמאות. עכשיו מכיוון שני, יש לנו הלכה מורכבת לכאורה, שאנחנו מבינים אותה כהלכה מורכבת, ובא החידוש לחדש שיש כאן הלכה אחת, שמה שחשבנו והבנו שוב פעם באופן שטחי שהוא בעצם שתי הלכות, אנחנו מחברים אותם והופכים אותם להלכה אחת בלתי מתחלקת. אז אלו שני הכיוונים, ובעזרת השם נביא דוגמאות לשני הכיוונים. וזה הפרויקט שלי להיום ולמחר, כאשר בעזרת השם מיום שלישי נתקדם הלאה בנושא קצת שונה. עכשיו, לגבי הלכה אחת שהיא בעצם שתי הלכות, נתחיל עם המושג של כוונה בתפילה. הרמב"ם קובע בפרק ד' מלכות תפילה שכל תפילה בלא כוונה איננה תפילה. ואם הוא יתפלל בלי להתכוון, אז עליו לחזור ולהתפלל פעם נוספת. עכשיו זה הרמב"ם בפרק ד' מלכות תפילה. אם נדפדף בכמה דפים הלאה לפרק י' מלכות תפילה, שם הרמב"ם קובע להפתעתנו שאם הוא יתפלל והוא יתכוון ברכה אחת, דהיינו ברכת אבות, על אף שהוא לא התכוון בשאר הברכות, יצא ידי חובה. אז יש לנו פה לכאורה סתירה ברמב"ם, כי ברמב"ם הלכה בפרק ד' הלכה א', הרמב"ם קובע שכל תפילה בלא כוונה איננה תפילה. המשמעות היא שאם התפללתי אפילו חלק מהתפילה בלי כוונה, אין לזה תוקף, אין לזה שם תפילה. ואם כן, אם החסרתי למשל ברכה אחת באמצע 18, למשל דוגמה קיצונית, דילגתי על ברכה אחת באמצע 18, אז אין לי 18 ברכות, אז ודאי שאני צריך לחזור. כל ברכה היא לעיכוב. כאן הוא התפלל את הברכה הזאת אבל בלי כוונה. אבל כיוון שהרמב"ם קובע שכל תפילה בלא כוונה לאו תפילה היא, נרצה שהוא דילג למעשה על אותה ברכה, כי הוא התפלל אותה בלי כוונה. לעומת זאת, הרמב"ם בפרק י' קובע שאם הוא התכוון בברכה ראשונה, יוצא ידי חובוסו, על אף שבשאר התפילה הוא לא התכוון. אז איך ניישב את הסתירה הזאת? החזון איש היה כל כך מוטרד מהשאלה הזאת, מהסתירה הזאת, שהוא הגיע למסקנה שמה שהרמב"ם אומר בפרק ד', הוא אומר את זה באופן כללי, כאשר הפרטים הוא מגלה בפרק י'. אם כן כל תפילה שאינה תפילה שבלי כוונה אינה תפילה היינו תפילה של ברכת אבות ולזה התכוון הרמב״ם איי כתוב ברמב״ם כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה אינני יודע איך החזון איש יסתדר עם הלשון של הרמב״ם זה יהיה לי מאוד מאוד קשה ושנית האם הרמב״ם בפרק ד' סומך על כך שהוא יפרש את דבריו בפרק י' זה מאוד מוזר
המילים כל תפילה שאין בה כוונה
בוא נראה את הלשון כוונת הלב כיצד תראה את זה בפנים יש לה העתק למטה מצד ימין כן? בשורה שלישית בקטע הסופי כוונת הלב כיצד כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה ואם תתפלל בלא כוונה חוזר ומתפלל בכוונה ובהמשך הדברים הרמב״ם אומר מהי הכוונה שהוא עומד לפני השכינה אדם שאינו עומד לפני השכינה הוא לא מתפלל כי התפילה היא עמידה לפני השם ואם הוא לא התכוון שהוא עומד בפני השם למעשה הוא לא התפלל אומר רב חיים שיש כאן הלכה מורכבת זה לא הלשון של רב חיים זה הלשון שלנו אבל שבעצם כוונה היא שתיים יש שתי כוונות והרמב"ם מתכוון בפרק ד' להלכה אחת של כוונה ואילו בפרק י' להלכה אחרת של כוונה ומה עם שתי הכוונות? אומר רב חיים יש כוונה של עמידה לפני השם ויש כוונה של פירוש המילים דהיינו שאני מתכוון לעצם תוכן הדברים שעליהם אני מתפלל ומבקש מהשם אז אם כן מצד אחד אדם צריך לדעת להיות במודעות שהוא עומד לפני השם מאידך גיסא הוא צריך לדעת מה הוא אומר לפני השם מה הוא מבקש הוא מבקש דעת הוא מבקש סליחה הוא מבקש פרנסה וכו' וכו' הכוונה הראשונה היא בעצם מגדירה את מעשה התפילה דהיינו תפילה היינו עמידה לפני השם אם הוא לא מתכוון שהוא עומד לפני השם, אומר רב חיים, זה לא נקרא תפילה בכלל. ורב חיים קורא לזה מתעסק. יש לנו כלל של מסעסק. מהו מסעסק? מסעסק הכוונה היא שאדם אין לו כוונה לעצם המעשה. דהיינו למשל אדם לא מודע לכך שיש לו אבן שמונחת בחיקו והוא עומד והאבן רצה, היא בורחת. זה נקרא מתעסק. או אדם מנפח לתוך שופר כדי להוציא איזשהו לכלוך שנתקע בתוך השופר ויוצא מזה כל תקיעה זה נקרא מתעסק דהיינו שהוא עושה פעולה X ויצא מזה ולא מתכוון פעולה Y זהו מתעסק אומר חיים מתעסק הכוונה היא שאין לו כוונה לעצם המעשה שהוא עושה ועצם מעשה התפילה הוא עמידה לפני השם אם הוא לא מתכוון לעמוד לפני השם אז חסר פה בעצם מייסה התפילה אומר חיים זה מעקה בכל התפילה כל תפילה שאינה בכוונה אומר הרמב״ם לאו תפילה כי חסר פה בעצם מייסה התפילה מה שאין כן יש כוונה אחרת שעליה הרמב״ם שם את דעתו בפרק י' אדם צריך להתכוון בתפילתו לבקש התוכן של התפילה לבקש X, לבקש Y וכו' וכו' אומר הרמב״ם כאן יש לנו הלכה מסוימת שברכה אחת דהיינו ברכת אבות שהיא הברכה הראשונה היא מספיקה בדיעבד כמובן לכתחילה עדיף לחיים אותו ולקיים את חובתו להתכוון בפירוש המילים בכל הברכות אבל בדיעבד אם אדם בוא נגיד לא מבין את התפילה הוא לא תלמיד חכם גדול והוא מבין והוא מתכוון לבקש מהשם באבות שהקדוש ברוך הוא יגן על אברהם אם אני יודע מה הפשט פה אבל זה בשביל שיעור אחר והוא לא התכוון בשאר הברכות לבקש את תוכן הברכה ואת נקודת הברכה יצא ידי חובה אבל בוודאי ובוודאי שהכוונה של פרק ד' היא לעיכוב ומעכבת בכל התפילה אם כן זוהי דוגמה לפי אני הזדהיתי של השיטה הבריסקאית לחדש שמה שאנחנו חושבים שהוא הלכה אחת הוא בעצם שתי הלכות. אז יש כאן עוד הלכה הנסתרת שהיא מוסתרת תחת פני השטח, משום שעל פני השטח אנחנו רואים כאן כוונה אחת ובעצם יש כאן שתי כוונות.
מה השני כל הראשון? יש שייכות לשני
הלכות
הללו?
בוודאי. לא שהשני כולל את הראשון, כי ייתכן שהוא מתכוון. זאת אומרת, אוקיי, אז זה מה שהחזון איש טוען. החזון איש טוען שאם אתה מבקש מאת השם, אז פשיטא שאתה מודע לכך שאתה עומד לפני השם. זוהי הטענה של החזון איש. דהיינו, אם אני עומד בשיחה איתך ואנחנו משוחחים, אני לא צריך להיות במודעית באופן חיובי, אני צריך להכריח את עצמי כל הזמן שאני מדבר איתך. אני ודאי עומד בפניך, אם לא, אז למה אני מדבר איתך? אבל עוד פעם, מה שחשוב לנו ביותר הוא שיש כאן כוונה אחת שהיא מוטבעת בעצם מהותה של מעשה תפילה. מהי התפילה? וזה מה שהרב אומר, מהי התפילה? התפילה היא תפילה עם כוונה. עכשיו יש לנו עוד כוונה, והכוונה הזאת היא מחוץ לגדר מעשה התפילה, אלא היא תוספת למעשה התפילה. ונפקא מינה היא, לגבי התוספת הזאת ניתן לחלק בין תחילת ה-18 לבין המשך ה-18, אבל בתנאי שהוא יודע שהוא עומד לפני השם. ודרך אגב, במיימר המוזכר יוצא לפי רב חיים שברוב, אני חושב, לא, אני לא אשים את כולם, אבל לפחות אני אדבר על עצמי, אני אפנה את האשמה אליי. ברוב המקרים יש כאן תפילה בלי כוונה שאני עומד לפני השם. אני יכול להכריח את עצמי להתכוון לפירוש המילים באבות, אבל אחר כך, באמצע 18, אני חושב על אלף דברים, והמחשבה שלי לוקחת איזשהו טיול בכל העולם כולו. אם אני חושב על הסקייפ, בשבילי זה ביום שלישי הסקייפ, אם אני חושב על הפרנסה, אם אני חושב על הניו יורק מטס, זה תלוי בכל מקרה ומקרה בפני עצמו. לאסטרלים זה חייב להיות סאקר, אני לא יודע. בכל, יש לאדם כל מיני לחצים. אז אם לפסוק לפי רב חיים הלוך למעשה, יוצא שברוב המקרים אני צריך לחזור על ה-18 עוד פעם נוספת. הבעיה היא שמי מבטיח לי שכשאני חוזר על ה-18 אני לא אפול באותו פח ונמצא שלא התכוונתי במשך כל ה-18 מתחילתה עד צרופה שאני עומד, אז אני צריך להתפלל פעם שלישית ואי אפשר לצרף חלק לחלק ולצאת ידי חובה. לכן הרמ"ה כותב, דרך אגב, שוב פעם זה לא נוגע לענייננו, הלוך למעשה שאנחנו לא חוזרים על 18 מחמת חיסרון כוונה, משום שמסתומה באותה מידה שהוא החסיר את הכוונה בפעם הראשונה, גורניש הלפן, הוא יהיה מאוד עקבי בדבר הזה, וגם בפעם השנייה הוא יחסיר את הכוונה. אז מה הועילו חכון? עכשיו אנחנו עוברים בהלכות תפילה לנושא אחר, שזה נקרא הזכרות בתפילה. חז"ל קבעו על פי הפסוק בכל יום ויום שהקדוש ברוך הוא מברך אותנו באופן מיוחד בימים מסוימים במשך לוח השנה, אז תן לו בכל יום ויום מעין ברכות ברוך השם יום יום. והפסוק הזה מלמד אותנו שאני צריך להזכיר את הימים המיוחדים ביומם, וזה כולל הרבה הרבה דברים. בואו ניקח כמה דוגמאות. למשל בשבת או ביום טוב אני מזכיר את קדושת היום, את היום, אם זה שבת, אם זה יום טוב. אם מדובר בחנוכה ופורים, אני מוסיף על הניסים להזכיר הודעה על הניסים שיראו לאבותינו באותם ימים. אם זה בתענית, אני מוסיף תפילה עבור היום, דהיינו ענינו ביום צרה, ביום צום תניתן. אלו הם כמה וכמה דוגמאות, ויש יותר דוגמאות. פה רב חיים חוקר חקירה מאוד מעניינת ומאוד יסודית. האם יש כאן הרכב בין חובת הזכרת היום לבין תפילה, אבל בהרכב הזה שני השותפים נשארים כל אחד עצמאי, כל אחד יש לו את האופי שלו. או דילמה, יש כאן שילוב של הרכב אחד של תפילה. במילים אחרות, האם הזכרת היום הופכת להיות חלק מעצם התפילה, או שמה היא נשארת כפעולה וחובה נפרדת כשל עצמו? ואם כן, כשאני מקיים את התפילה הזאת, יש לי שתיים, יש לי א' תפילה, ושנית יש לי חיוב וקיום של הזכרת היום. אומר רב חיים שלכאורה בשאלה הזאת נחלקו תוספות והריף. התוספות הוא בדף ממתת. בואו נראה את התוספות, זה מופיע בעמוד מצד שמאל. תוספות בדף חופתת, סליחה, אמרתי ממתת. בתוספות בדף חופתת אומר כך: טעה ולא הזכיר ראש חודש במנחה. מדובר פה ביום שני של ראש חודש, או בחודש מלא שיש רק יום אחד של ראש חודש, ובמנחה הוא שכח, יעלה ויבוא. אומר תוספות, לא יתפלל תפילת תשלומין בלילה, דלמה יתפלל עוד? הרי כבר יתפלל כל תפילת המנחה מבעוד יום, לבד ראש חודש שלא הזכיר, ואם כן אינו מרוויח כלום אם יחזור ויתפלל במוצאי ראש חודש, שהרי לא יזכיר עוד תפילת ראש חודש. אז בואו ננסח את כל ההנחות של תוספות. א', תוספות מניחים כהנחה אחת פשוטה, שאי אפשר להזכיר ראש חודש במוצאי ראש חודש, דהיינו ביום שני של החודש. שנית, תוספות מניחים שאם אני לא קיימתי את חובת התפילה, אז אני חייב בתפילת תשלומין. אבל הנחה שלישית, תפילת תשלומין יש לה משמעות בתנאי שעל ידי התשלומים הוא יוכל להשלים את מה שהוא החסיר. ולכן זה מוליד את ההנחה הרביעית של תוספות, שאם הוא החסיר ראש חודש בתפילת מנחה, אין לו תשלומין במוצאי ראש חודש. מדוע? משום שכל המטרה של תשלומין היא כדי להשלים את מה שהוא החסיר. במוצאי ראש חודש אי אפשר לומר יאללה ויובו, ואם כן, מה הוא ירוויח על ידי זה שהוא יתפלל תפילת תשלומין? ואילו הריף חולק על הרמב״ם וכותב שבחי גבנה הוא חייב להתפלל תשלומין, וזה לשון הריף, שאפילו היחדי אינו מרוויח כלום צריך להתפלל פעם אחרת. שואל רב סלוויצ'יק, אני לא מבין, הרי לכאורה ההיגיון של תוספות בניגוד לשיטת הריף היא חזק, וקשה לי לחלוק על התוספות, כי הרי כל המטרה של תשלומין כשמו כן הוא, זה להשלים. כאן הוא לא יכול להשלים בשום פנים ואופן. גם הריף יודע לכך שבמוצאי ראש חודש הוא לא יכול להוסיף יאללה ויובל להזכיר את ראש חודש, עובר זמן ובוטל קרבונו. אז מה המשמעות של תפילת תשלומין? אומר רב חיים, זה גוף החקירה שלנו. אם נאמר שתפילה לחוד כקיום תפילה, ועבדתם את השם אלוקיכם, והזכרת היום כקיום נפרד עצמאי בפני עצמו, ברוך השם יום יום, אם כן אין לי הרכב פה, יש לי בעצם חפיפה של שני דברים באופן מקרי, שכל אחד עומד בצורה עצמאית בפני עצמו. אלא מה, חכמים קבעו שבאיזה אופן אני אקיים את החובה של בכל יום ויום, דווקא בתוך מסגרת של תפילה. ולכן, אם אני צריך לקיים את החובה של בכל יום ויום, ואין לי דרך לקיים אותה אלא על ידי תפילה, אז יש משמעות להתפלל תפילה נוספת על מנת לקיים את החובה של בכל יום ויום. במה דברים אמורים? בראש חודש עצמו. אם למשל התפללתי שחרית והשעה היא 8 בבוקר, ופתאום נזכרתי היום ראש חודש וכבר לקחתי שלוש פסיעות אחורה וסיימתי את התפילה. כאן יש משמעות לחייב אותו בתפילה נוספת, לא כדי להשלים את התפילה אלא כדי להשלים את הבכל יום ויום את הזכרת ראש חודש. אבל במקרה של מנחה הוא כבר עובר יום ואין לו דרך, אין לו אפשרות כדי לקיים את בכל יום ויום, כי כבר ראש חודש הלך ואיננו, אז מה המשמעות של להוסיף תפילה? כי עצם תפילה הוא קיים כצורתה, ואת המצווה הזאת כבר הוא קיים. אז אין שום טעם ואין משמעות להוסיף כאן עוד 18. מה שאין כן לשיטת הריף, הריף סובר שיש כאן הלכה מורכבת, שהתפילה והזכרת היום הופכים להיות אחד ומאוחד. יש כאן יחידה אחת שהיא מורכבת משתיים. החובה להזכיר את היום איננה חובה נפרדת ועצמאית, אלא היא חובה שבעצם מגדירת התפילה, כך היא מטבע של התפילה שחכמים תקנו אותה, 18 ברכות פלוס הזכרת היום. ממילא יוצא לפי הריף שעצם חובת התפילה הוא לא התקיים. אז נכון שעל ידי התשלומים במוצאי ראש חודש הוא לא יוכל להשלים את המצווה של בכל יום ויום, אבל לא משנה, מה מחייב אותו בתשלומים? בדיוק, כי הוא הפסיד את התפילה עצמה.
אז מה משתמש הריף בלשון?
כן, זה בדיוק אף על פי, לא, אתה צריך להוסיף את המילה אף על פי, אף על פי שאינו מרוויח כלום לגבי בכל יום ויום, צריך לפלל פעם נוספת להרוויח את התפילה, כי חובת התפילה הוא לא קיים. אומר רב חיים, לפי זה הוא חולק על הישועס יעקב. הישועס יעקב היה לפני רב יעקב אורנשטיין, היה מגדולי הפוסקים באשכנז לפני בערך 150 שנה. הישועס יעקב, אז הישועס יעקב באור חיים, נדמה לי סימן קי"ח קי"ז, קי"ז זה סימן בשולחן ערוך שהוא מוקדש לתפילת תשלומים. אומר ישועס יעקב, אם במנחה בערב שבת הוא החסיר וסיין תעלומתו לברכה בברכת השנים, אינו חוזר ומתפלל תפילת תשלומים. כי מה הוא יביח? הרי בערבית בליל שבת אין לנו בקשה לתעלומתו. אז אם כן, כיוון שאין לו ברכת השנים, שהיא נדמה לי הברכה התשיעית אם אני לא טועה, אז מה הוא יביח? ובעצם הוא חוזר על דברי התוספות. אומר רב חיים שגם תוספות יודע בנוגע לבסיין תלומות ולברוך שהוא ודאי וודאי חייב בתפילות תשלומים, אף על פי שלא יביח כלום לגבי בקשת תל ומטר, אבל מכל מקום הוא לא קיים את עצם חובת התפילה. כי בנוגע לבסיין תלומות ולברוך כולי אלמה לא פליגי שזוהי הלכה מורכבת, דהיינו שעצם מטבע התפילה ומהותה כוללת גם בקשה למטר, כי אנחנו מדברים על ימות הגשמים, וימות הגשמים לא מספיק שאני מבקש מהקדוש ברוך הוא ברכה כללית, אלא אני צריך להוסיף ברכה מסוימת לבקש מאת הקדוש ברוך הוא שהוא יביא את הגשמים. ואם לא ביקשתי גשמים, לא קיימתי את עצם חובת התפילה. אז אם כן אומר רב חיים שלפי אני הזדהית הוא חולק על ישועס יעקב, ישועס יעקב טעה פה. כי מה עשה ישועס יעקב? הוא השווה בין שני ציורים והם חלוקים בעצם יסודם. כי הציור של תוספות של הזכרת ראש חודש היינו מחמת חובה נפרדת של בכל יום ויום תן לו מעין ברכותיו, זאתי חובה שמוטלת עליי כלפי ראש חודש, אלא שהחכמים קבעו לקיים את החובה הזאת במסגרת תפילה. אבל עדיין אומר תוספות, מה הוא ירוויח במוצאי ראש חודש כאשר הוא לא יכול להזכיר את היום? אבל אין הדבר כן בנוגע וסיין תלמות לברכה, משום ששם מדובר על עצם התפילה ומטבע התפילה.
אני חושב שאתה מסכים, אם לא התפללתי כלל בערב שבת מנחה, שאני מתפלל בתשלומים במערכת?
כן, כן.
לא, זהו... אפילו שזה לא תפילה, זה לא...
כן, לא. בעצם גם בשבת אנחנו חייבים ב-18, אלא חכמים הכילו מחמת כבוד היום, שמספיק 7 ברכות במקום 18, אבל כל תפילה היא תפילה, ולכן יש תפילת תשלום, זה מפורש בשולחן ערוך, אין על זה חולק ופוצע פה, שבנוגע לתפילת שבת, התפילת שבת היא תפילת תשלום, דהיינו מוסיף עוד תפילה נוספת עבור התפילה שהוא החסיר בערב שבת, אבל כאן הוא החסיר וסיין תלמות לברוכה. אז אם היה מדובר בתשלום, אם ה תפילה, בקשה הזאת של וסיין תלמות לברוכה, אומר ישועס יעקב, אני מסכים, הרווחת. אבל אם אתה מתפלל פעם נוספת בתפילת בליל שבת, ואין לך את הבקשה הזאת למטר, אז מה הרווחת? הרי בדיוק כמו שתוספות אומרים שבמוצאי ראש חודש לא הרווחת כלום בתשלומים כי אתה לא מזכיר את היום, גם כאן, מה תרוויח על ידי תפילת תשלומים בשבת כאשר אין פה בקשה לתלמות? אומר רב חיים, גם תוספות יסכימו כאן, כי תוספות חולקים על הריף בנוגע להזכרת ראש חודש, כי הזכרת ראש חודש נשארת מבחוץ, דהיינו היא לא חלק מעצם התפילה וקיומה. ולמה? כי יש כאן צירוף של שני חיובים שחופפים גם יחד, אבל אין כאן הרכבה לעבוד מצווה אחת וקיום אחד של תפילה, מה שאין כאן בבסיין תלמות לברוך. החזל לא תקנו בימות הגשמים את הברכה הזאת כחובה נפרדת להזכיר את הגשם, אין פה דין של הזכרת גשמים, אלא יש כאן דין של בקשת גשמים, להפוך את עצם הבקשה שלי ולהרחיב אותה עד כדי כך שהרחבה הזאת כוללת גם גשמים. זה הופך להיות בימות הגשמים עצם מטבע של ברכת השנים. ממילא גם תוספות יסכימו שבליל שבת הוא יתפלל תפילה נוספת תשלומים, משום שהוא לא קיים את עצם חובת התפילה במנחה בערב שבת.
אבל לפי זה, לפי שמעיקר הדין יכולת להתפלל 18 ברכות גם כן בשבת, אבל כאילו עלינו, אבל כשהוא מתפלל עוד הפעם בתשלומים מנחה, מפני שהוא חסר את ברכת השנים, מדוע אינו מתפלל רק ברכת השנים עוד במנחת תשלומים בשבת?
משהו שלו יוסיף את הברכה הזאת? זה מה שנקרא מטבע חכמים. זאת אומרת, חכמים קבעו את המטבע בתפילת 18 בנוגע לליל שבת כשבע ברכות. אנחנו לא משנים את המספר, המספרים הם מאוד קדושים.
כן, אבל בכל זאת אני חושב שהלכה, אם אתה טועה, אתה בשבת התחלת
אחת מהברכות. אתה חונה עם הנמדס.
כן, אז צריך
אוקיי, אבל שוב פעם, לא, אם אני לא טועה, צריך, עוד פעם, אני לא בקיא בהלכות האלה, אבל נדמה לי שהוא יתפלל כל ה-18 בחי גפנה, והוא יוסיף הזכרה לשבת. תעיין שם.
לא,
ברכה אחת. רק את הברכה הראשונה הזאת? אוקיי, אין הכי נעמי, אבל זה דין בפני עצמו שהוא התחיל את הברכה, אבל לכתחילה, הלכה לא מכירה בעובדה הזאת. אני לא יודע, זה תעיינו. אוקיי. עכשיו רבוסי, עד כאן דיברנו על הנושא של תפילה, והמושג של ההלכה מורכבת בנוגע לתפילה מובן, כי זה בעצם יישום או דוגמה אחרת של שני קיומים שחופפים גם יחד, האם הם משתלבים להלכה אחת. כלומר, לגבי כוונה בתפילה, אז יש לנו הרכבה של שתי כוונות בנוגע לתפילה מזכורה, אז ייתכן לפי שיטת הריף, או בוודאי בנוגע לבסיין תלמות או לפי רב חיים לכולי אלמה, יש כאן הרכב של שתיים שבעצם הם אחס. אז עוד פעם, בכוונה בתפילה אמרנו שיש כאן הלוכה אחס שהיא בעצם מתפצלת לשתיים. בנוגע להזכרת היום יש כאן שתי הלכות, אבל בעצם הם הלכה אחת. אבל כאן אנחנו עוברים לשטח אחר מהלכה, לא לגבי קיומים, אלא אדרב לגבי עבירות. יש לנו מושג במסכת מכות שלב הניתק ליעשה. למשל, התורה אומרת, אל תיקח האם על הבונים, שאל את תשלח את האם. דהיינו, אם הוא עובר על הלב והוא לקח את האם על הבנים, אז הוא חייב לשלוח את האם, ובזה הוא ניתק את הלב. או למשל, לא תגזול, ואם הוא גזל, השב את הגזלה אשר גזל. ויש כאן עוד דוגמאות של לא תסיר ממנו עד בוקר, את מה שהוסרת עד בוקר, את באיש תשרופו, דוגמאות שונות של לאו הניתק לעשה. הגמרא אומרת כלל, שבלאו הניתק לעשה אין מלכין עליו. זה אינו דומה ללאו הקלאסי, שממנו אנחנו לא, בתורה כתבה את המלכות שם, דהיינו לא תחסום שור בדישו, אין שם תיקון הלאו על ידי עשה. אז כל לאו שדומה ללאו דחסימו, דהיינו שהוא לאו שאינו ניתק ליעשה, מלכין עליו. אבל אם הוא לאו שאינו דומה ללאו דחסימו, משום שהוא ניתק ליעשה, אז הדין הוא שאין מלכין עליו. אוקיי. הגמרא מביאה בסוף מסכת מכות, מחלוקת בין ריש לקיש לרב יוחנן. וכאן אני מביא את המחלוקת פה בעמוד 116. רב שמעון לקיש אומר קימו ולא קימו, ורב יוחנן אומר ביטלו ולא ביטלו. אוקיי? מה זה קימו ולא קימו? אומר רש"י שם במסכת מכות תדבר ומבית, העשי ניתן להיות תחת המלכות, זה נקרא קימו ולא קימו, כשיבוא לבית דין או יקיים או ילקה. כלומר, אנחנו סוחבים את האיש הזה שגזל, לדוגמה, בפנינו בפני בית דין, ואנחנו אומרים לו, יש לך שתי אפציות, או שתקיים את העשה ותחזיר את הגזלה, או תקבל מלכות. אם הוא אדם חכם, אז הוא יחזיר את הגזלה, אבל אם הגזלה שווה הרבה כסף, ייתכן שבכל מודך הוא לא יהיה מסכים לכך. זה לשיטת ריש לקיש. לפי שיטת רב יוחנן, ביטלו ולא ביטלו. דהיינו, שאפילו אם הוא לא מקיים את העשה, עדיין יש לו אפשרות לקיים את העשה, כלומר יש לו יכולת בידו, ייתכן שזה ייקח לו עוד 100 שנה, אבל בסופו של דבר אולי הוא יקיים את העשה. מתי אני יכול להלקוט אותו? אם הוא ביטל את העשה. הוא לקח את הגזלה ושרף אותה, הוא לקח את האם ושחט אותה. בכל המקרים האלו שהוא ביטל את העשה, אז כיוון שהוא ביטל את העשה, אז הוא לוקה. פה אני רוצה להעלות חקירה כזאת, ובהמשך, אם ירצה השם, נתייחס לחקירה הזאת. לא נוכל לפתור אותה עכשיו, אבל תחשבו בכיוונים הללו. איך נבין את שיטת רב יוחנן? באופן אחד אפשר לומר שרב יוחנן אומר שכל זמן שיש לו אפשרות לנתק ולתקן את הלב, אי אפשר להלקוט אותו. אז באופן טכני אומר רב יוחנן שעד שהוא לא מבטל את העשה ומשחית את החפץ, עדיין אי אפשר להלקוט אותו, משום שמה הוא יקיים את העשה. אז בעצם רב יוחנן פותר את הבעיה של מלכות באופן טכני, דהיינו שצריך לסגור מעצמו, לסגור את הדלת, שלא יהיה פתח ויכולת לקיים את העשה. כי כל זמן שיש בידו אפשרות לקיים את העשה, אז אי אפשר להלקוט אותו, כי מי יודע, אולי ביום מן הימים הוא יקיים את העשה. אבל ניתן אולי להסביר את רב יוחנן בצורה אחרת לגמרי. שרב יוחנן מחדש בנוגע ללאו הניתק לעשה הלכה מורכבת. דהיינו שיש כאן הרכב של שני דברים. מה מחייב אותו במלכות? מתי אני אומר שהוא עבר על העבירה שמחייבת אותו במלכות? אומר רב יוחנן, ביטלו ולא בליטלו. דהיינו, שהאסי פה הוא לא רק אפשרות שהתורה נתנה לו כדי כאילו לתקן במרכות כפולות את העבירה שהוא ביצע, אלא יותר מזה, להשלים את גופה של העבירה. דהיינו, העבירה עצמה לפי רב יוחנן היא מורכבת משתיים. א', עצם עבירת הלב, ושנית, פעולה של ביטול האסי. הפעולה של ביטול האסי היא גוף החלק מהעבירה ומשלימה. ולכן, לפי ההבנה השנייה שלנו, רבי יוחנן, רבי יוחנן לא בא לפתור את הבעיה של מלכות באופן טכני, ולהגיד לנו, לחדש לנו, שעד שהוא לא ביטל את האסי, אז מי יודע? אלא יותר מזה, שביטול האסי הוא חלק מגוף העבירה.
עד שהוא מבטל את האסי, עדיין לא עבר את העבירה?
כן, העבירה היא בלתי שלמה וגמורה. אי אפשר להלקוט אותו על חצי עבירה, אומנם חצי שיר עושה מן התור, אבל אי אפשר להלקוט אותו על חצי שיר, עד שהוא משלים את העבירה, וניתה כאסי היא השלמת העבירה.
מישהו אחר מבטל אותה, מישהו אחר שוכח את השיפור.
אז זה יהיה נפקא מינה. אם נבין לפי רבי יוחנן, שרבי יוחנן בא לעשות פתרון טכני, אז אם הוידה החפץ הזה, אם זה האם בשילוח הקל, אם זה החפץ של הגזור בגזלו, החפץ הלך לעולמו באופן אוטומטי בידי שמיים, או כפי שאתה מבאר בידי אחר, אז גמרנו, אפשר לפי רבי יוחנן, פתרנו את הבעיה הטכנית, אפשר להלקוט אותו, כי אין לו שום יכולת, אין לו שום אפשרות בידו לקיים את העסק. אבל אם נאמר לפי ההבנה השנייה שלנו, שעד שהוא לא ביטל את העסק, הוא לא עבר את העבירה בשלמות, דהיינו, שביטל העסק הוא חלק, הוא השלב השני בעבירת הלב, אז אם לא בידי, אז אי אפשר להלקוט אותי. דהיינו שמי שגזל ואחר כך הוא השמיד את הגזלו וכו' וכו', אז אני מלכה אותו על השלמת הלב. ויש לי ראיה לצד השני. הגמרא אומרת שלפי רב יוחנן צריך להתראות בו התראה על מלכות. הרי אי אפשר להלקוט את האדם בלי התראה. חייבים להתראות בו לפני שהוא מבטל את העסק. דהיינו שלפני שהוא הולך להשחית את הגזלו, אז אני מתרה בו ואני אומר לו, אם תעשה את הפעולה הזאת של ביטול העסק, אז נלקה אותך. אומר רש"י, למה? משום שזוהי גמר העבירה, כפי שנראה בהמשך. אז רואים דבר גדול מאוד, שלפי רב יוחנן הביטול אסי הוא אינו רק פעולה טכנית בלבד ובירורי מילסו, אלא הוא חלק מעצם העבירה. כי רש"י אומר שמה המשמעות של התראה תוך כדי הוא צריך לקבל עצמו תוך כדי דיבור ולבטל את האסי, מה המשמעות של ביטול אסי עם התראה כדי להשלים את העבירה? אלא זה גוף החידש רב יוחנן, שהתורה נתנה לו עבירה שמורכבת משתיים, א' מעצם עבירת הלב וב' מביטול האסי. כשהוא ביטול האסי, זה נקרא גמר עבירת הלב.
אבל בכלל אין לו כמעט על ביטול האסי, רק שתי פעמים בתורה, אחד במילה וקורבן פסח.
הרמב״ם בחמץ, אם אתה קונה חמץ?
כן, הרב סובר שמי שקונה חמץ לא כן.
כן, אבל זה שלוש.
כן. לא, אבל
בכלל אין לוקים על הסדר.
אבל עוד פעם, בשילוח הקן, או בגזלו, או בכל מקרה של לאו הניתק לאסי, אז הוא ילכה על ביטול האסי. כי קיימו לנו כרב יוחנן שביטלו ולא ביטל.
אם זה בידה.
כן, אבל זה לא בא משום שהוא ביטל את האסי.
למה? כי ביטול אסי לפי רבי יוחנן, כך קיימו לנו כרבי יוחנן. אם תרצה, אנחנו נפתח את הרמב"ם בסנהדרין, אני אראה לך שפסקנו הלכה כרבי יוחנן, שהוא חייב על ביטול אסי מלכות.
כן.
אוקיי.
אפשר שתי שאלות טכניות. אם הוא מאבד את הגזלה, יש לו עוד עשה להשיב כסף, לא?
טוב, אז יש לך חקירה אחרת שלא כל כך נוגעת לענייננו, מה הדין של תשלומי דומים? אם הוא קיום מצווה והישב זגזל של גוזל, או הוא רק חיב ממון? אז זה נושא בפני עצמו, אומרת השם, כשנגיע למה שאני קורא לא קביעות הלוכה מוקבל, אלא קביעות טבע דין, ואנחנו נגיע למפתח אחר, מהו דיני מומנס ומהו דיני סורים, תזכיר לי רק אם תהיה פה, שזה בעצם דוגמה מצוינת של השובס אבידו בתור א', חיב מומן, ושנית בתור חיב מצווה. אנחנו כעת עוסקים, הריכוז שלנו על הנושא של חיב מצווה.
עוד שאלה אתה, מהלשון של רש"י נמצא שאם הוא כבר קיבל מלכות, אין לו חיוב, הוא לא יכול לקיים והשיב?
מה זאת אומרת, מדובר לפי רב יוחנן שביטלו ולא ביטלו? או לפי ריש לקיש? לפי ריש לקיש, קימו ולא קימו. דהיינו שאם הוא לא מקיים את העשה, אנחנו נלקה אותו. מה יהיה אחר כך הוא יחליט לקיים את העשה? בסדר.
עוד יש עליו
עשה? כן, עדיין יש עליו עשה. אבל לגבי מלכות, התורה אומרת לפי ריש
לקיש.
או יקיים או יוגה. דהיינו או שיקיים עכשיו ברגע הזה או יולקה, ואם הוא יקיים בהמשך הזמן אז טוב לו ברוכה, אבל הוא כבר כאב לו הגז.
אבל עוד יש עליו חיוב.
כן, ודאי. לא, המלכות לא יכול לפתור אותו מהחיוב עשר. אוקיי, עכשיו רבותיי נגיע לספק אחר, וזה גם כן נחשב הלכה מורכבת. דהיינו, האם פעולה מסוימת היא חלק מההלכה המורכבת? יש לנו הלכה מורכבת, אבל יש פעולה אחת שאני לא יודע אם היא שייכת לאותו הרכב או לא. לדוגמה, בנוגע לעבודת הקורבנות, יש לנו עבודות. לאחר השחיטה הכהן מקבל את הדם בכלי שרת והוא זורק אותה על המזבח. עכשיו, בין קבלת הדם לבין זריקת הדם יש מה שנקרא הולכת הדם, ונחלקו חכמים ורבי שמעון האם הולכת הדם נחשבת לעבודה או לאו עבודה, ונפקא מינה לגבי מחשבת פיגול, כי אם הוא חושב מחשבת פיגול תוך כדי עבודה והוא מפגל את הקורבן, אז הקורבן פסול וחייב הבעלים להביא קורבן אחר. יש גם איסור כרת בנוגע לפיגול. אז שיטת רבי שמעון היא שעל פיגול בשעס הולכת הדם אין דין של פיגול. למה? כי הולכת הדם לאו עבודה מקרי. חכמים חולקים. אני רוצה להתרכז כרגע בשיטת רבי שמעון. שואלת הגמרא, מדוע רבי שמעון הולכת הדם שייני? הרי יש לנו שחיטה ויש לנו קבלת הדם ויש לנו זריקת הדם, למה אתה מוציא את הולכת הדם מכלל העבודות? אומרת הגמרא, משום שיכול לקבלה על יד המזבח. דהיינו שהוא ייקח את הבהמה קורבן למזבח והוא שוחט אותה על יד המזבח, אין צורך להוליך את הדם למזבח. אני מבין, טוב, אתם יכולים לחלוק עליי, אבל אני מבין לפי אני הזדהיתי שמה שרב שמעון רוצה לומר הוא שהולכת הדם היא פעולה טכנית, פעולה מכנית. ייתכן שאני זקוק להוליך את הדם, ייתכן שאני לא זקוק לה. אין כאן הלכה מוחלטת וחובה המוטלת על כהן להוליך את הדם. אז ממילא, כיוון שהולכת הדם היא לא מצווה הנצרכת, ולהכשר הקורבן אני יכול להשיג את מטרתי אפילו לולי, אפילו אם אני לא מוליך את הדם, דהיינו במקרה שאני על יד המזבח, אז ממילא אין על זה שם של עבודה אפילו במקרה שהוא צריך להוליך את הדם, כי הולכת הדם אינה אלא פעולה טכנית בלבד, ואין לזה שם של עבודה. ונפקא מינה שאני אומר שההלכה מורכבת לפי רבי שמעון אינו כוללת בתוכה הולכת הדם. אני לוקח הולכת הדם ומוציא אותה מכלל ההלכה המורכבת. אז עוד פעם אני מביא לכם דוגמה שיש הלכה מורכבת, אבל לגבי פרט מסוים או מעשה מסוים אני יכול להסתפק האם הוא חלק מההלכה המורכבת או שהיא בחוץ והיא לא חלק ממנה. לפי זה אני רוצה לעיין בסוגיה של מלאכת הוצאה. the Pashtus, Lefi Kol HaRishonim, Lefnei Chidushei Torah, as Halacha Zot Shemoleches Hotzai Halacha Merkevet, classic, Mishlosha Chalakim Mishalosh Pu'ulot. יש מה שנקרא עקירת חפץ, כשאני עוקר אותו ממקומו. יש העברת החפץ מרשות לרשות, ויש הנחת החפץ ברשות השנייה. אבל ייתכן שיש להוציא מכלל שלושת הפעולות פעולה אחת מהן, ובעצם הוצאה היא הלכה מורכבת משתיים ולא משלוש. מאיזה סוגיה אני רוצה לחדש את החידוש הזה? יש בגמרא במסכת שבת בדף ג', הגמרא מסתפקת לגבי ידו של אדם. אז כדאי שתראו את הגמרא בפנים, אני מביא אותה כאן בצד ימין למטה. הגמרא אומרת לגבי המשנה בתחילת מסכת שבת שידו של אדם חשוב לו כמקום דלת על דלת. דהיינו שיש לנו כלל של מקום, מקום לגבי עקירת החפץ, מקום לגבי הנחת החפץ, שצריך מקום שהוא דלת טפחים על דלת טפחים. פחות מזה אינו נחשב למקום, כי ייתכן שהחפץ הוא במצב של סכנה, הוא ייפול. אז כדי לתת יציבות לחפץ, אני צריך להניח אותו על מקום שיש לו רוכב של דלת על דלת. אבל במשנה כתוב שאם הבעל הבית, אם אני מכניס את ידו ולוקח משהו מידו של בעל הבית ומוציא אותה החוצה, אז המשנה קובעת שהוא חייב. אי, הוא לא עקר את החפץ ממקום דלת על דלת, ידו של אדם כדלת על דלת. וכן בכיוון הפוך, אם אני מוציא את ידו החוצה, החפץ מונח בתוך ידו, אז שוב פעם הוא חייב משום שידו של אדם כמקום דלת על דלת. אז לכאורה, הגמרא הבינה שכל הדינים והתנאים במלאכת, בחיוב מלאכת הוצאה שקיימים לגבי עקירת החפץ, הם קיימים גם לגבי הנחת החפץ. אז באותה מידה שעקירה היא חלק מפעולת הוצאה, גם הנחת החפץ היא חלק מפעולת הוצאה. אלא מאי? הגמרא אומרת שהליבה דרבי עקיבא, אם הוא עוקר את החפץ ממקום של דלת על דלת, למשל ברשות היחיד, והוא זורק את החפץ לרשות היחיד אחרת, והחפץ עובר באווירו דרך רשות הרבים דלת עמות, אז הוא חייב. מדוע? קלוטו כמי שהון חדומי. אומרת הגמרא, ודילמה, אולי מה המשמעות של רבי עקיבא שקלוטו כמי שהון חדומי? הנחה הוא דלו בוי, העקירה בוי. שואלת הגמרא ככה, אתה רוצה לומר שידו של אדם כדלת על דלת, דהיינו שאני לא צריך בנוגע לידו, אני לא צריך דלת על דלת, כי ידו מחליפה את הצורך, היא נחשבת לדלת על דלת. אומרת הגמרא, ייתכן שיש לי הוכחה שאני לא צריך לעקור את החפץ ממקום שהוא דלת על דלת, כי הרי לדעת רבי עקיבא החפץ שהוא קלוט באווירו של רשות הרבים נחשב כמונח על רשות הרבים, למרות שהוא אף באוויר, הוא לא מונח במקום של דלת על דלת. אומרת הגמרא, לא, אתה טועה, אתה רוצה להוכיח מרבי עקיבא שאני לא צריך לעקור את החפץ ממקום דלת על דלת. לא, רבי עקיבא לא מתייחס לעקירת החפץ אלא להנחת החפץ. כשרבי עקיבא מפעיל את הכלל של kluta kemisha huncha dami, who would come in lomar, she hanachal dalar al dal lo boy. Aval eno chinami, gam Rabbi Akiva yodeh, shakira mi mokum dalar al dalid boy. As chashavti latzmi, mein afkemina bein akira lanacha. הרי אם אתה מודלי שמרבי עקיבא אפשר להוכיח שהנחת החפץ לא בואי דלת על דלת, אז אם כן הוא הדין להכירת החפץ, כי ההלכה והחיוב של הוצא היא מורכבת משלושה חלקים, משלוש פעולות. אז אם כן, אם רבי עקיבא מוותר על המקום דלת על דלת לגבי הנוחה, אז הוא הדין לגבי הקירה. ועליו דעתי שאולי אפשר לומר, ונדמה לי שכך שמעתי פעם מרב סלוויג'ין, שלדעת רבי עקיבא, זה מה שהגמרא מתכוונת לומר, יש הבדל בין עקירה להנחה. עקירה היא פעולה מפעולת הוצאה, ולגביה נקבעו דינים אובייקטיביים ותנאים מסוימים. דהיינו מקום דלת על דלת, לא הכרתי ממקום דלת על דלת, זה לא נחשב למעשה עקירה. העקירה היא חשובה משום שעקרתי את החפץ ממקום חשוב, מקום יציב, דהיינו דלת על דלת. מה שאין כן הנוחס החפץ לפי רבי עקיבא היא רק טכנית, היא לא פעולה מפעולה מחייבת במלאכת הוצאה, היא לא חלק מעצם הרכבה, ולכן לגבי הנחת החפץ לא נקבעו תנאים מסוימים ומיוחדים, דהיינו דלת על דלת, ועל כן אומר רבי עקיבא, הנוחה הוא דלא בוי. אז רש"י מפרש שהגמרא מתכוונת לחלק בין הנחה לעקירה ביחס למקום דלת על דלת. כלומר, שלפי פירושו של רש"י, בדף דלת שם, אין להוכיח מרבי עקיבא לגבי עקירת החפץ, כי ייתכן שגם רבי עקיבא יודע שבנוגע לעקירת החפץ צריך לעקור את החפץ ממקום דלת על דלת, אלא רבי עקיבא מוותר על הנוחס החפץ במקום דלת על דלת. עכשיו אנחנו עוברים להמשך הסוגיה הזאת לתוספות ישנים כאן בעמוד הבא, בדף גימול עומד א'. יש בדף גימול עומד א' ספק של רב, עקירת גופו כעקירת חפץ דומי או לאו כעקירת חפץ דומי. הכוונה היא שאדם יש לו תרמיל על הגב והוא לא עוקר את החפץ מאיזשהו מקום, אלא החפץ מונח על הגוף, הוא בעצם עוקר את הגוף. מסתפקת הגמרא, האם הקירה של הגוף נחשבת לקירה של החפץ? שואל התוסס ישונים, למה הגמרא לא הסתפקה לגבי הנחת גופו? האם הגמרא הניחה שכשהוא מגיע לרשות אחרת אז הוא לוקח את התמיל, פושט אותו מעל גביו ומניח אותו על הקרקע, ולכן הוא הניח את החפץ על מקום דלת על דלת? מדוע הגמרא מסתפקת דווקא לגבי עקירת גופו אם היא נחשבת כעקירת חפץ, ולא מסתפקת כלל לגבי הנחת גופו אם היא הנחת חפץ? אומר התוס ישונים, פלא של חידוש, שהיה פשיט עולה לסוגיה ורב לא הסתפק בכלל, שוודאי וודאי הנחת גופו כהנחת חפץ דון. ולמה? אומר התוס ישונים, כדי פורך לקמון דילמה הנוחה לא בוי אבל הכירה בוי. התוס ישונים מביא את הסוגיה להלן בדף דלת של רבי עקיבא, שהגמרא רצתה להוכיח מרבי עקיבא קלוטובין שאונחו שלא בעינון הכירה מדלת על דלת. אומרת הגמרא, לא, רבי עקיבא מוותר על דלת על דלת לגבי הנוחה, אבל לגבי הכירה גם רבי עקיבא מודה שצריך לעקור את החפץ מדלת על דלת. אומר תוס ישונים, זוהי ראיה למה שאני רוצה לחדש כאן בדף גימול, שהיה פשיט על הסוגיה שהנוחס גופו כנוחס חפץ דומה. ואם כן, שוב פעם אומר תוס ישונים, אנחנו רואים הבדל בין הקירה לבין הנוחה. בנוגע לקירה אמרנו שגם רבי עקיבא מצריך דלת על דלת, וכאן אנחנו אומרים שייתכן שהקירה Gufo lav kakiras chayfitz domi. V'im kein en kan akira al yidei akiras haguf. Hu lo akar bofen yashir et hachayfitz. Ma she'en kein legabei hanocha. Rabbi Akiva mod sove shalom v'ino an hanocha mokom dalet al dalet. V'chein hasugya kan omeret she vaday shakiras slicha hanochas gufo pshita shi ki hanochas chayfitz. Omer av Salvechik שזה אותו יסוד. יש הבדל יסודי בין הקירה לבין הנוח. לגבי הקירה, אנחנו מתייחסים להקירה כחלק מפעולה מחייבת מהרכב של הוצא, מלכס הוצא. ולכן, אנחנו קובעים תנאים מסוימים, מה נחשב להקירה ומה לא נחשב להקירה. ולכן, פשיט עולה לגמרא, שאם הוא לא עקר את החפץ מדלת על דלת, לאו שמי עקירה. והוא הדין שהגמרא מסתפקת לפי רב, אם עקירה סגוף נחשבת כעקירה. אבל אומר רב סלוויצ'יק, הנוחה אינו פעולה מעצם מלכס הוצא, אלא היא רק גמר וסיום של הוצא. כל זמן שהחפץ לא נח, הוא עדיין באמצע הפעולה של ההוצאה. לכן הגמרא אומרת שאם למשל בשבת הוא הולך עם חפץ בתוך הרשות הרבים, אומרת הגמרא שימשיך ללכת עד מוצאי שבת, שלא יניח את החפץ, כי כל זמן שהוא לא נח, הוא לא הניח את החפץ, הפעולה של ההוצאה לא הסתיימה. אבל הצורך להנוח הוא רק טכני כדי לסיים את ההוצאה. ולכן פשיטו, שאפילו הנוחס גופו נחשבת כסיום פעולת הוצא, כי בסופו של דבר הוא הגיע ליעדו, כאילו, ותונח שם, וזה נחשב סיום פעולת ההוצא. וזאת היא הכוונה של תוספות ישנים, כשאומר, על פי הגמרא, בדף דלת הנוחו, הוא דלו בוי במוקם דלת על דלת, וכיוון שהנחה איננה אלא סיום פעולה הסעוצו, לכן לא באינון הנוחו, לפי רבי קיבה על מוקם דלת על דלת קלוטו, כמי שהון חדומי. אבל מזה אין שום ראיה לגבי הקירה, משום שהקירה היא חלק מפעולה של מלכס הוצא. יוצא של המסקנה לפי הגישה הזאת, על פי התוסישונים, פעולת הוצא היא מתחלקת לשתיים. יש שתי פעולות שהן עצם ההוצא, ועצם המחייב של מלכס הוצא, והן הרכבה המורכבת, האיסור המורכב או העבירה המורכבת. וזה מאוד דומה לביטלו ולא ביטלו אפילו לפי רב יוחנן, שעל ידי ביטל האסי, כן, פעולת ביטל האסי והשחטת החפץ היא גוף החלק מהעבירה והיא משלימה אותה, וגם פה הקירה היא חלק מגוף העבירה של הוצא. ויש כאן פעולה שהיא איננה חלק מההרכב, אלא היא נשארת בחוץ, דוגמאס הולכס אדם על ליבו דרבי שמעון, שהיא נצרכת אם הוא ברחק מקום מהמזבח כשהוא קיבל את הדם, וגם פה הוא צריך לסיים את פעולת ההוצאה, וההנחה הזאת משמשת בתור כדי לתפקד כסיום פעולת ההוצאה, והיא טכנית בלבד, לכן אין דינים ואין תנאים ביחס להנחת החפץ. עכשיו אנחנו עוברים לחידוש של הבריסקירוב. אז כמה סוגיות למדנו היום? הרי המטרה שלנו היא ללמוד סוגיות. אז למדנו את הסוגיה של תפילה בשני עניינים, שתי סוגיות שונות. א', כוונה בתפילה, ודיברנו על הלכה מורכבת שבעצם כוונה בתפילה מתחלקת, מתפצלת לשניים, ויש גם הלכה נוספת של בתפילה של הזכרת היום, ואם הוא חלק מגוף התפילה ויש כאן הרכב או חובה נפרדת. דיברנו על מלכס, על עבודה סולכס אדם, דיברנו על ביטלו ולא ביטלו אפילו אליבא דה רבי יוחנן, ודיברנו על הנוחה לעומת הקירה במלכס הוצא. אז נוסיף, יש לנו עוד 3-4 דקות, נוסיף את הבריסקירוב לגבי תנופה במעשה הנוזיר. התורה אומרת בפרשת נוזיר, בפרשת נוסו, שהנזיר בימי לאחר סוף המלויס של ימי נזרו הוא מביא קורבנות, והקורבנות האלו מתירים את הנזיר להתאמה למתים ולשתות יין. מה כתוב בתורה? כתוב, ואת האיל, זה נקרא איל נוזיר, למדנו הרבה דינים מיוחדים מאל נוזיר, יעשה זבח שלמים להשם, ולקח הכהן את הזרוע בשלה מן האיל, וחלת מצה אחת, והניף אותם הכהן תנופה לפני השם. קודש הוא לכהן על חזה התנופה ועל שוק התרומה, ואחר כך, ואחר ישתה הנזיר יין. אומר הבריסקרוב, יש פה דבר, תופעה מאוד מוזרה. הרמב"ם מלכות נזיר פרק ח' מביא את כל התהליך הזה של סדר הקרבת קורבן אל נזיר, חוץ מפעולה אחת בלבד. הוא משמיט תנופת חוזה ושוק. שואל הבריסקרוב, הרי תנופת חוזה ושוק היא להג'ר, היא כתובה מפורש באותה פרשה של נוזיר. מה ישנו, מדוע הרמב"ם מביא את כל הדינים של תנופה בנוגע לזרוע בשל ויעיל וחלס מצה אחס, ואילו בהמשך הכתוב שהתורה מחייבת אותו, את הכהן, להניף את השוק ואת החוזר, את זה הרמב"ם משמיט. אומר הבריסקרוב, וזה בעצם הקדמה לחידוש עצום של הבריסקרוב, אנחנו לומדים רק את קצה המזלג, זה רק השורות הראשונות בבריסקרוב בחידושיו על הלכות מזירות פרק ח'. הוא כותב ככה, שיש לי הוכחה מהספרי, כך כותב הבריסקרוב, שתנופה בנוזיר הוא רק התנופה של הזרוע הבשלה בעיל ואת הלחם חלה מצה אחס, וזהו התנופה של מייסה נוזיר. מה שהתורה הוסיפה כאן, תנופס חוזה ושוק בפרשה הזאת, זה לא חלק ממייסה הנוזיר, אלא זה דין בכל קורבן שלומים, שיש דין שבקורבן שלומים בכלל של תנופס חוזה ושוק. זה מופיע בפרשה הזאת, אבל לא כחלק ממייסה הנוזיר, אלא כמצווה כללית של תנופס חוזה ושוק בכל השלומים, אל שאל נוזיר הוא גם כן שלומים. כלומר, בהלכה המורכבת של מייסה נוזיר, התנופה של חוזה ושוק אינה נכללת. כאן יש לנו דוגמה, ועוד מעט, לא עוד מעט, אני לא יודע, אולי בעוד שבועיים נגיע לזה לדין כלולי ודין מסוים. נדמה לי שעוד לא הגענו לנושא הזה, זה נושא אדיר. וכאן יש לנו שתי דוגמאות שחופות יחד, יש לנו הלכה מורכבת ודין כלולי ודין מסוים. המייסה נוזיר הוא מצווה מיוחדת בנוסף למצוות של שלומים הכלליות. והדין המסוים של מייסה נוזיר וחובתו מתיר אותו בשתיית יין וכו'. אז אם כן יוצא כך לפי הבריסקרוב בדיוק שלו ברמה, ויש על זה המשך עצום, שאם למשל הכהן לא הניף את האל נוזיר, דהיינו הזרוע בשל ויין והלחם, אז יוצא שהנזיר עדיין אסור במה? בשתיית יין, כי הוא עוד לא התיר את האיסור נוזיר על ידי מייסה נוזיר. מה שאין כן, אם הכהן החסיר את התנופה של חוזה ושוק, נכון, אמת, שהוא לא קיים את מצוות השלומים הכללית, אבל לא החסיר ממייסה נוזיר, ולכן הלכה למעשה יוצא שאם כך היה הדבר, מותר יהיה הנזיר לשתות יין, מחמת מייסה נוזיר שתפצע. הוא לא ביצע את התנופה אז חוזר ושוק. זה בנוגע לקיום כלולי של שלומים. אין התנופה בנוזיר הלכה מורכבת, אלא לגבי הזרוע והלחם. מה שאין כן לגבי חוזר ושוק, כל התנופה הזאת היא מצד מצווה שלומים ולא מצד מייסה נוזיר. ולכן מבואר היטב מה שהרמב"ם משמיט דין תנופה חוזה ושוק בהלכות נזירות, והוא מביא אותו בהלכות מייסה קורבנות ברשימה של קורבנות שלומים. אז בעזרת השם אני מקווה שמחר אינני יודע חשבתי שאולי מחר נוכל להשלים את הנושא אולי זה ייקח לנו עוד יום בסדר רבו ישראל כל טוב
מוהבים